רשת פרסם פרוגרסיב.
And I welcome their hatred.
It's all working together to solve the problem of poverty.
Are you willing to fight for that person?
אוקיי, בומר! הפוד מאמריקה.
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
אוקיי, שלום לכל המאזינים שלנו. בבוקר שאחרי התוצאות של סופר טיוזדי הדרמטי, שגרם לאלי דיכאון עמוק. אלי, באיזה שלב אתה עכשיו? אתה בשלב המאבק, בשלב ההשלמה?
תשמע, אני לצערי, אני לא מהטיפוסים האלה שמשלה, כאילו, אני לא מרגיש שאני בשלב שאני משלה את עצמי יותר מדי. אתמול מי שעוקב אחריי בפייסבוק יודע שאני על הבוקר כתבתי שלעתי זה גמור ושביידן הולך להיות המועמד ולברני אין הרבה סיכויים. קמתי היום בבוקר, יום שמשי, ואני עדיין חושב ככה. אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים, אני עצוב לי, קשה לי, אני מאוד בדיכאון, אבל אני פשוט לא טיפוס כזה שעכשיו ינסה לתת לכם את הספין החיובי, ולמה בעצם אפשר. אני, I call it like I see it, מה שנקרא. אני אומר לכם את מה שאני רואה, ומה שאני רואה, ועוד שנייה אני אתן לכם את כל ההסברים למה אני רואה את זה, אני לא רואה הרבה סיכויים לברני, ברור שהכל יכול להשתנות, כמו שאגב זה השתנה לפני שבוע, אני לא סותם את הגולל, אבל it's not looking good.
אוקיי, ובוא רק ככה לטובת המאזינים, ניתן להם סיכום קצר, למה it's not looking good? כי ג'ו ביידן ניצח ב-10 מתוך 14 מדינות, והוא, ברני לקח את הארבע האחרות, ביידן מוביל כרגע בסך הדלגייטס, בסך הצירים במרוץ, 527 לעומת 475 לברני. יש כאן קרב ראש בראש של הממסד הדמוקרטי נגד השמאל האידיאולוגי, אבל אלי, בוא תגיד, למה בעצם אתה חושב שזה חסר משמעות? כרגע.
לא חסר משמעות, אני פשוט לא חושב שהוא יכול לחזור מזה. אז ככה, קודם כל בוא נעשה קצת סדר.
כן.
המספרים האלה שנתת על הצירים הם לא מספרים סופיים. מי שמצביע מרחוק בדואר, בעיקר במערב, בעיקר בקליפורניה, אבל גם במקומות אחרים, אנחנו יודעים שזה לוקח הרבה זמן עד שפותחים את כל המעטפות. אני חושב שכרגע האסטימט הכי טוב, איך זה ייראה בסופו של דבר, זה של הניו יורק טיימס, אני חושב שאפשר סך הכל לסמוך עליהם שהם יודעים פחות או יותר איפה הקלפים ומי נמצא שם, והם כרגע מנביעים שבסופו של דבר אחרי הסופר טוזדי, לג'ו ביידן יהיה 80 צירים יותר מברני סנדרס, משהו בסדר גודל של 680 מול 600, מבחינת אחוזים, אם זה מעניין אתכם, כרגע נראה שג'ו ביידן לקח בסביבות ה-45% מהצירים, ברני סנדרס לקח 39%. עכשיו, יגידו לי אנשים, רגע, אלי, זה לא נשמע כמו שזה גמור, זה נשמע כמו מאבק מאוד מאוד צמוד.
נכון.
אז עוד שנייה אני אגיד לכם למה אני חושש, אבל דבר ראשון, אני רוצה להזכיר לכולם, שג'ו ביידן הוא איש ממסד, וברני סנדרס הוא לא. אם ג'ו ביידן יגיע עם מה שדיברנו עליו מקודם, plurality, כלומר הוא לא יגיע ל-50%,
כן.
אין לו שום בעיה, יהיה סיבוב שני, בסיבוב השני יש את ה-771 צירי על, הם כולם מאוד אוהבים את ג'ו ביידן, זה מי שהם רוצים, ונגמר הסיבוב.
רק נזכיר, הסיבוב השני, אלי מתכוון לסיבוב השני בוועידה הדמוקרטית, שתארך ב-13 ביולי במילווקי.
תודה, נכון. וברני סנדרס לעומת זאת לא יכול לבנות על הסופר דלגטס, ולכן הצירי על האלה, ולכן הוא צריך להגיע ל-500 או מאוד מאוד קרוב ל-500, סליחה, ל-50% או מאוד קרוב ל-50%, כלומר, צריך להגיד, ביידן וברני לא משחקים אותה משחק פה, יש בעצם הנדיקאפ, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל יש איזושהי, המגרש הוא לא מגרש מאוזן.
ברני משחק עם משקולת.
בדיוק. יפה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, כשאני הייתי מאוד אופטימי אחרי נבדה, וכל אנשים שלא היו אופטימיים בצד הממסדי, אבל היו היסטרים, שברני ינצח, המסלול היה די ברור. ברני גורף כמויות מאוד גדולות של צירים לפני שהממסד מצליח לסגור על מועמד אחד. זה היה המסלול. כן. ובסופו של דבר, ועוד שנייה אני אדבר על זה, מי שהצביע לפני הסופר טוזדי, ואני מזכיר לכם שיש מדינות, בעיקר במערב, קליפורניה וטקסס, אבל גם במדינות אחרות, מי שהצביע לפני הסופר טוזדי, נגיד שבוע לפני, אנחנו יודעים את זה, ניו יורק טיימס גם דיווח על זה, שם באמת ברני נתן בראש, אבל בגלל התפנית הבאמת חדה ודרמטית שקרה בימים האחרונים, אחרי הפרישה גם של בוטג'ג' וקלובשאר, מי שהצביע ביום של הבחירות, הלך על ביידן. אז קודם כל צריך להבין, המצב הוא יותר גרוע ממה שאתם חושבים, פשוט כי הרבה מהקולות של ברני הגיעו רגע לפני המפנה, ולכן התוצאות הן קצת מטעות כבר במובן הזה.
כן.
אבל דבר, וזה מאוד חשוב, כי זה באמת מטעה מאוד. כן. אבל דבר שני צריך להבין גם, זה שהדרך, המסלול של ברני לניצחון, היה לצאת מהיום הזה, סופר טוסדי, עם איזה 300, 200, 300 צירים, לטובתו, ואז יהיה היסטריה, אני מניח שממסד היה מתאחד, אבל לכאורה זה היה מאוחר מדי, וברני היה כבר הופך להיות המוביל, וזה היה הופך להיות כבר זה משהו שאנשים מוכנים להשלים איתו, ואולי הוא גם היה עורף קולות מהצד הזה, וכולם היו כבר עולים על רכבת הברני, וזה היה מאוחר מדי, וכל זה לא קרה, במקום שאנחנו נהיה במצב שבו ברני מוביל, אנחנו במצב שברני בפיפור.
אוקיי, אפשר לומר, האם יש אפשרות שבמדינות הבאות המומנטום יתחלף שוב? זאת אומרת, עד כמה ברני יכול לסמוך על, בוא נגיד, המדינות הבאות במרוץ, שיתנו לו את הפוש הגדול שהוא צריך עכשיו?
אז שאלה מצוינת, ועכשיו לצערי הרב אני שוב הולך לדכא את הקהל שלי, אני מצטער, זה פשוט מה שאני רואה. אז כרגע מה שאנחנו רואים זה כזה דבר, בוא נגסה כזה דבר, בוא נדבר על מה קרה בסופר טוזדי, ואז אני אסביר לכם למה המדינות הקרובות, חלקם טובות לברני, רובם לא.
אוקיי.
אז ממש ברמת הכותרת, ברני קיבל את הקול הלטיני, הוא קיבל את הקול הלטיני באחוזים מאוד מאוד יפים, זה הישג אדיר לשמאל האמריקאי, זה הישג שיש לו גם תקווה מאוד גדולה לעתיד של השמאל בארצות הברית, במובן הזה אני מאוד אופטימי, כרגע הערכה היא 50% מהלטינים בסופר טוזדי הצביעו לברני סנדרס, ורק 24% הצביעו לג'ו ביידן, זה מספרים נהדרים, זה מספרים שגם אנחנו יודעים, שמבחינה דמוגרפית האחוז של ההיספנים בחברה האמריקאית הולך וגדל, כן. יש הרבה צעירים היספנים, אגב אם אתה מסתכל קדימה אולי ל-2024 ולאיזה מישהי בשם אלכסנדר אוקסיו קורטז, אז זה מביע גם איזה, כלומר אין ספק שבמובן הזה זה נראה נהדר, אממה, רוב המדינות הבאות הן מדינות מהמזרח ולא מהמערב, ובמדינות מהמערב יש מזרח יש פשוט פחות היספנים, חוץ מניו יורק וזה, אבל מבחינה מספרית, המדינות עשירות, המצביעים הלטינים, טקסס, קליפורניה, נבדה, הם כבר עברו, וטקסס אפילו ברני לא הצליח לנצח. יש עוד כמה כאלה, אבל זה, במובן הזה זה נראה שאת הבנק הגדול של מצביעים לטינים, חלק גדול מזה, הוא כבר בזבז, או ככה, הפקיד את הקולות האלה. אז זה הסיבה הראשונה שאני לא אופטימי. הסיבה השנייה שאני לא אופטימי, זה מה שאמרתי קודם, לגבי פשוט העניין של התנופה. יש פה תנופה אדירה לביידן. אז אני אתן לך עוד נתון מדכא. מי שהחליט בימים האחרונים למי הוא מצביע, כלומר מי שהתנדנד, ורק ממש ביום או ביומיים לפני החליט, אז שם ביידן 48%, ברני 21%. התנופה היא לביידן, זה ברור, זה חוזר לנקודה הקודמת שלי, על איך שאפילו התוצאות הגרועות האלה, סנדרס, הם לדעתי מתאים לדעתי המצב יותר גרוע, כי היה את הקטע הזה של המצביעים המוקדמים, יצטרך לקרות תפנית כל כך חדה, אולי, אתה יודע, אולי קורונה, אולי מה שיכול לקרות, שפתאום כולם יבינו שנורא חשוב להם ביטוח בריאות ממלכתי,
כן.
אולי ביידן, ימשיך לדבר שטויות, למרות שהוא מדבר שטויות כבר שנה וחצי, וזה לא נראה שזה מפריע לאנשים. אגב, צריך להגיד גם, בהקשר הזה, ביידן היה ניצח אתמול מדינות שבכלל לא ביקר בהן. מסצ'וסטס ומיין. ברני חרש את השטח הזה, עשה הפגנה ענקית בבוסטון קומנס, עכשיו, את מסצ'וסטס הוא הפסיד כנראה בגלל שוורן לא פרשה, ועל זה נדבר עוד הרבה, אל תדעו חברים, יש שם בחוץ הרבה כעס כלפי אליזבט וורן, ואנחנו נדבר על זה קצת, אבל תשמע, ביידן מנצח, הוא בכלל לא, אתה יודע, זה לא עניין פה של...
אני קראתי שהוא ניצח 5 מדינות, שהוא כמעט או בכלל לא עשה שם קמפיין, לא הוציא כסף על פרסום. וצריך לדבר גם על, אתה יודע, בתוך הממסד הדמוקרטי, על התבוסה המשפילה של הכסף הגדול של מייק בלומברג, אוקיי, שישב על המשבצת של ביידן, וקיווה שהוא יסחוף המונים, מול הניצחון המזהיר של ביידן, גם על בלומברג, כשבחצי מהמדינות שהוא לקח, הוא בכלל לא, אתה יודע, הוא לא השקיע בהן.
כן, אז קודם כל, באמת משהו אחד חיובי שאפשר להגיד את זה, ארצות הברית אולי בדרך לאיזה אוליגרכיה, אבל כנראה שאת הבחירות עדיין אי אפשר לקנות. כן. בלומברג,
או לפחות לא תמיד, או לפחות לא, לא, לא בצורה ישירה. לא בצורה...
בדיוק, בדיוק. לפחות לא בצורה כזו בוטה. בלומברג באמת נכשל, הוא גם פרש מהמרוץ, אבל אני חייב להגיד לך, אם אני מוסיף עוד סיבות למה ברני על הקרשים, אני חושב שבלומברג מאוד עזר לג'ו ביידן. אני חושב שההסבר הראשוני למה הוא כל כך עזר לו, זה שבלומברג סחף אליו את כל האש בימים האחרונים. אנחנו יודעים הרי, כולם דיברו על הדבייט הזה, אף אחד לא תקף את ג'ו ביידן בשבועות האחרונים, כי חשבנו שהוא סוס מת, וכולם תקפו את בלומברג, ויצא גם כל מיני דברים על כמה שהוא בן אדם מזעזע, שזה גם גרם לביידן, פתאום אתה חוזר לביידן, ואתה רואה איזה סבא חצי דמנטי, אבל אתה יודע, סך הכל בן אדם ערכי, הוא לא איזה... אז לפעמים הוא נוגע בבחורות בצורה קצת משונה, אבל הוא לא, אתה יודע, בן אדם...
אבל אוקיי, זה חלק מההרגלים של בני הדור שלו.
בדיוק, בדיוק, וגם הוא לא מיליארדר, כלומר, פתאום אתה מסתכל עליו, אתה אומר, הוא הממסד, זה הכסף הגדול, בן 78 הזה, שאנחנו יודעים שבשבועות האחרונים היו לו באמת יחסית הרבה קשיי מימון, כשה... חלק מהתורמים שלו התחילו ככה לעזוב, כי הוא לא נראה שהוא הלך לנצח. אז לדעתי העניין של בלומברג הוא עצום. אני שמעתי כמובן תיאוריות קונספירציה, אני לא קונה אותם. אתה מכיר, יש קטע בכלכלה התנהגותית, אני לא זוכר איך קוראים לזה, אבל אתה מכיר את זה שנגיד רוצים שתקנה את הבקבוק יין ב-30 דולר, אז שמים בקבוק יין ליד זה ב-50 דולר, אבל זה סתם דיקוי, אבל הכוונה היא בעצם שפשוט anchoring effect קוראים לזה. כן. אז יש כאלה שאמרו שבלומברג כאילו נכנס בכוונה כדי לעשות anchoring effect, אני כמובן לא חושב שזה נכון, אבל אני כן חושב שזה בפועל מה שקרה.
אבל כלומר, כן, יכול להיות שכן היה anchoring effect.
לדעתי היה חבל על הזמן, אני פשוט לא חושב שזה היה איזה תכנון זדוני של בלומברג וביידן ביחד. אגב, צריך להגיד, בלומברג פרש מהמרוץ, ומיד אחרי זה אמר שהוא יעזור לביידן להיבחר, כלומר, כנראה שלביידן כבר לא יהיו בעיות כלכליות, וכבר לא יהיו בעיות כספיות. מעכשיו, ברני, שאגב, צריך להגיד, עד עכשיו, הנה עוד סיבה למה אני בדיכאון, עד עכשיו ברני היה יתרון כלכלי, כספי, על ביידן, הוא היה לו יותר כסף להוציא על פרסומות, בגלל כל המייקרו-פנדינג שהיה לו, עכשיו זה כבר לא כך, עכשיו, ההון הגדול הולך לתמוך בביידן בכל הכוח, אז הנה עוד סיבה להיות עצובים.
כן. אתה רוצה לדבר רגע על האכזבה, לדעתי הצפויה של אליזבט וורן, אבל גם למה היא לא פרשה לפני סופר טיוזדי, ולמה היא עדיין לא פורשת, מה בעצם קרה שם? אתה יודע, צריך לומר גם למאזינים, אליזבט וורן הגיעה שלישית במדינת אם שלה, בהום בייס שלה, במסצ'וסטס. זאת אומרת, ברני וביידן קיבלו יותר קולות ממנה.
כן, וגם כמובן 21% היא לקחה, ברני משהו כמו 27, כלומר ביידן 33, כלומר די, במקרה של מסצ'וסטס די ברור. גם אני מכיר קצת את המצביעים של מסצ'וסטס, אני גרתי שם, לדעתי במדינה כמו מסצ'וסטס נראה לי די ברור שהרבה מצביעי וורן הם מצביעי ברני, אין ספק ששם ברני היה לוקח את המדינה הזאת לולי וורן. לגבי מה קורה עם אליזבט וורן, תשמע, אני חושב, הזכרתי את זה שבוע שעבר, אני חושב שזה עדיין המצב, לצערי, היא חיה באיזה סרט שיהיה איזשהו מצב שבו ביידן לא יקבל את הרוב של ה-50% והיא תגיע לוועידה והיא תהפוך להיות ה-unity candidate. כלומר, היא בעצם משחקת על איזשהו טריק אנטי-דמוקרטי שבסוף היא תהפוך להיות המועמדת פשרה.
שניים רבים והשלישית מנצחת.
כן, בעיניי, תשמע, אני רוצה קודם כל להגיד כזה דבר. אני לא מאשים את אליזבת וורן בזה שברני הפסיד אתמול. אני חושב שזה שהצעירים לא יצאו, וזה שהשחורים נהרו לביידן באחוזים מטורפים, וכל הדברים שאמרתי, הדברים אחרים, ובסופו של דבר, הקורפורט מידיה הצליח כל כך להפחיד את המעמד בינוני בפרברים, שברני הוא, אתה יודע, יביא למהפכה קומוניסטית, שאני חושב שאלו הסיבות העיקריות בסופו של דבר. תזכור שלמרות שוורן לא פרשה, גם בלומברג לא היה, לא פרש לפני סופר טוסדי, ובמובנים מסוימים הקולות האלה קצת מתכזזים.
איזן אחד את השני.
בדיוק. אז לכן, מצד שני, אין ספק שהנזק שוורן עשתה, היה נזק מאוד משמעותי.
אני אשאל אחרת, אם וורן הייתה פורשת, יחד עם בודיג'ג' וקלובשר, האם היינו יכולים להיות עכשיו במצב החלומי שאתה תיארת קודם, שבו ברני יוצא מסופר טיוזדי כשהוא מוביל באיזה 200-300 דלגייטס.
רגע, היא פורשת וממליצה על ברני?
כן.
כי אל תשכח שהם לא רק פרשו, הם פרשו והם אינדורס.
כן.
אם אליזבת וורן הייתה פורשת ואינדורס, אז אני לא חושב שהמצב החלומי היה קורה, לדעתי הסיטואציה הזו של המהפך הזה שביידן עשה, זה לא משהו שהיה לחלוטין מתבטל. וורן היא פשוט לא פוליטיקאית מספיק פופולרית וחשובה כדי שיהיה לה כזה אפקט, בוא נודה, היא לא הגיעה אפילו מקום שני באף מדינה, אבל ברור שזה היה יכול להשפיע, אין לי ספק, כלומר, אין ספק, אולי נגיד במקום שביידן היה מוביל ב-80 עכשיו, אולי זה היה טקו, אולי אפילו ברני היה מוביל בקצת, אבל שוב, בעיניי זה לא היה עושה את זה. אבל אין ספק, נזק נעשה פה, אין לי ספק. אגב, העניין הזה של שוורן שלא פורשת, יש לזה גם, השאלה בעצם הגדולה פה זה כמה מצביעי וורן הם בעצם מצביעי ברני, נכון? זה העניין אחד. אבל העניין השני פה, שאותי בעיקר עצבן, זה לא רק שוורן נשארה במרוץ, אבל וורן נשארה במות, וברוב המדינות לא עברה את אחוז החסימה של ה-15%.
כן.
ולכן, אם נגיד היה לה אולי איזו תוכנית שאומרה, אני אשאר במרוץ, אבל אם אני רואה בסוף שאני לא הולך לנצח, אני אעביר את הצירים שלי לברני,
כן.
אז לאליזבת וורן אין צירים להעביר לברני. בדיוק. כלומר, במובן הזה, קרה הדבר הכי גרוע שיכל לקרות. ואגב, אני חייב להגיד, שלדעתי, הטעות הזו, היא חמורה מאוד, והיא גם גורמת לי באמת לחשוב פעמיים על השיקול דעת שלה בכלל. אני לא מבין, היא ידעה איך הסקרים נראו, כאילו אין בכלל היגיון.
אני גם לא מבין, זאת אומרת, למה קיווית, למה ציפית, למה עדיין את לא פורשת? זאת אומרת, שמעתי אותה, אתה יודע, נותנת איזה נאום בעיצומו של הסופר טיוזדי, כשהיא כבר מכוונת למדינות שאחרי, אומרת, אני אהיה המועמדת שתביס דונלד טראמפ, ואני אהיה הנשיאה הטובה ביותר, ואז היא מדברת למצביעים במישיגן, כן? היא כאילו מכינת עצמה כבר ליום שאחרי סופר טיוזדי. זאת אז אני באמת קשה לי להבין, אני לא יודע, מה האסטרטגיה, מה הטקטיקה, וגם, כמו שאמרת, אם באמת האסטרטגיה שלה זה כאילו להגיע ליולי עם העניין הזה של ביידן וברני רבים, אז אני, אז בסוף ייקחו אותי, פשוט לא נשמעת הגיונית בשום צורה.
כן, אבל זה היה התוכנית. אגב, עוד דבר אני רק רוצה להגיד קצת שוב לחזק אולי את הטיעון שוורן היא לא הייתה כזו קריטית פה. לי יש הרגשת בטן שחוץ בי במקומות כמו מסצ'וסטס ואולי קליפורניה, לי יש הרגשה שמי שנשאר עם וורן עד עכשיו, זה בעיקר אנשים שלא הולכים לעבור לברני. כי לדעתי, אם היו עוברים לברני, הם היו כבר עוברים. אז אולי 40% היו עוברים לברני, אבל המחשבה הזאת שאפשר פשוט לחבר את הקולות של וורן, להעביר אותם לברני, ולהגיד, הנה, זה מה שיכל להיות, אני חושב שזה לא מדויק. כן. אני חושב שכבר ראינו, זה לא קלובשאר ובודג'ט, שברור שכמעט הכל מגיע לביידן.
כן.
אני חושב שבמקרה כזה, אולי ברני היה קבל קצת יותר מ-50%, אבל אני מכיר, אנחנו הרי מדברים פה רק כמה מילים על המצביעים של אליזבת וורן, מדברים פה קודם כל, יש קצת עניין מגדרי, אבל הרבה פחות ממה שאנשים היו חושבים, דווקא הרבה נשים מצביעות גם לברני, אבל בעיקר העניין פה הוא עניין מעמדי, היא הייתה המועמדת של המעמד הבינוני והגבוה, אנשים עם תואר שני או שלישי.
השבט הלבן, כמו שאומרים בישראל.
השבט הלבן, כן. לא, למרות שאתה יודע, השבט הלבן זה קצת מטעה פה, כי אתה יודע, יש גם אנשים מעמד בינוני, אתה יודע, בפרברים שחיים כזה, עובדים באיזה חברת פיתוח, הם כזה אנשי ביידן יותר, נכון?
כן.
אני מדבר יותר על הפרופסורים,
ההייטק.
כלומר, באמת, האליטה, הלבנה.
וזה בעצם ההבדל הגדול בין וורן לברני, כי התמיכה בברני, כמו שדיברנו עליה בפרק הראשון, היא חוצה מגזרים, מעמדות, וגם, נגיד, קהילות אתניות. זאת אומרת, מלבנים, מעמד ביניים, דרך, נגיד, הרבה מאוד צעירים, ועד, כמו ש... דיברת, הקול ההיספני, והרבה שחורים.
כן, אגב, אני אגיד לגבי זה, באמת אחרי הסופר טוסטי, אפשר להגיד חד משמעית שברני הפך להיות המועמד של מעמד הפועלים, חוץ מבמקרה של השחורים. הם לא, אבל חוץ מזה, רוב התמיכה של ברני מגיע בסופו של דבר, וזה לא צריך להפתיע, בסופו של דבר, ככה נראית מפלגת שמאל, הוא מגיע ממעמד הפועלים, או ככה צריכה לראות מפלגת שמאל. מי שמכיר קצת את המחקרים של תומאס פיקטי יודע שאחת הסיבות שהשמאל לא ננצח ב-50-60 שנים האחרונות, או יותר מכון 40 שנים האחרונות, הרבה פעמים כי המפלגות שמאל הפסיקו להיות מפלגות מעמד פועלים, והפכו להיות מעמד בינוני גבוה.
Yeah.
אגב, עוד סיבה למה ברני הפסיד, בסופו של דבר, מי שהולך לפריימריז של מפלגה הדמוקרטית, זה... עוד לא, אתה יודע, המהפך של ברני זה רק משהו שמתחיל ומתבושש.
כן.
אז בסופו של דבר, הרבה מאוד מהמצביעים של המפלגה הדמוקרטית, הם עדיין אנשים שהם מעמד בינוני גבוה. ולכן, בסופו של דבר, המעמד הזה בפרברים ובערים, לא תמך באחוזים גדולים.
וזה הייתי אומר אולי עוד מרכיב במובמנט, של לגרום לאנשים שלא היו engaged, בפוליטיקה, להתפקד למפלגה הדמוקרטית, להיות אקטיביים בהיבט הזה, לגרום להם להיכנס לתוך המפלגה.
כן, וזה לא קרה. כאילו, בסופו של דבר, אם נעזוב שנייה את וורן ומספיק עם התירוצים האלה, אני רוצה לדבר באמת יותר על מה שהשמאל יכול ללמד מהדבר, ללמוד מהדבר הזה. בסופו של דבר, המובמנט והרבולושן הזה לא צמח כמו שחשבנו. הטוויטר זה קצת בועה, ואתה רואה 20,000 אנשים שמגיעים לאיזה קונצרט של רוק קונצרט בעד ברני, ויש קליפים ביוטיוב נורא מרגשים, ובאמת,
כן.
אבל תזכור, נורא צריך להיזהר, ואנחנו הרבה פעמים נמצאים בתוך, איך אומרים, אקו צ'יימבר, מכיר
כן,
את
המקרה כן, הזה? כן, תיבת תהודה, כן.
בדיוק, כן. ובסופו
של... זה הפיד של הפייסבוק, אתה יודע.
כן, הפיד של הפייסבוק, כן. בדיוק. עכשיו, ובסופו של דבר, מה שאני רואה כיום, זה שההתרגשות של הצעירים להגיע ולהצביע לברני סנדרס היה הרבה יותר נמוך מהחרדה של מעמד הבינוני הגבוה, הפרברי, שפחד ש... אתה יודע, גם הפרידו אותו, בסופו של דבר אני חייב להגיד. גם להם לדעתי היה עדיף לחיות בעולם שבו ברני סנדרס הוא הנשיא, כלומר, לדעתי האינטרסים שלהם, אבל אנחנו יודעים, שהם חוששים, לאנשים האלה יש ביטוח בריאות, אמנם הוא לא טוב, אבל יש להם ביטוח בריאות, הפחידו אותם נורא שהם יאבדו את הביטוח הזה, הפחידו אותם נורא שהמיסים שלהם נורא יעלו, למרות שזה גם לא מדויק,
כן.
אולי נעשה על זה פרק בהמשך על התוכניות של ברני,
כן.
אבל בסופו של דבר, החרדה הזאת, וכמובן גם שכנעו אותם שברני סנדרס לא יכול לנצח את דונלד טראמפ, שזה גם היה חלק מאוד משמעותי מהבחירה שלהם אתמול.
שזה גם אגב פשוט... לפי הסקרים זה פשוט לא נכון, כי ברני מנצח את טראמפ ב-70, אני ראיתי את הנתון הזה, 70 מתוך 75 סקרים שנערכו מאז תחילת וואו. הקמפיין, למרות שבאים ואומרים, טוב, בפופולר ווט גם הילרי ניצחה את טראמפ ב-2.5 מיליון קולות.
לא, לא, לא,
אבל אם תסתכל גם ברמות המדינה,
בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי לומר, שעד כמה שהבנתי וראיתי, גם בסווינג סטייטס, ברני מנצח את טראמפ.
יש סקרים שגם בהם ביידן מנצח את טראמפ, כלומר, במובן הזה, אני לא יודע, עכשיו, אנחנו עוד ננהל שיחה ארוכה, אולי על למה ביידן, אולי כן היה לו סיכוי יותר טוב מברני, אגב, הטיעון למה ביידן כן, זה כמובן אותם מצביעים פרברים, שהיו חלק מאוד גדול גם מה-midterms ב-2018, כלומר, זה מצביעים שאפילו בעבר אולי היו קצת רפובליקנים או זה, ועכשיו הם מצביעים כחול בגלל שהם פוחדים מטראמפ, כלומר הם חוששים מטראמפ, אבל הם לא באמת, הם לא רוצים פרוגרסיביים, הם לא אנשים שמאלנים, הם לא אנשים שגם המצב הכלכלי שלהם הוא כזה בלתי נסבל, שהם חייבים את ברני סנדרס וכולי. אני מאוד סקפטי לגבי הנרטיב הזה, אבל צריך להכיר אותו, להגיד אותו, בהמשך אולי אפשר לדבר על למה בעיניי זה לא יעבוד, בעיקר ראינו את זה וזה לא עבד גם נגד הילרי, עם הילרי ב-2016, אבל זה בגדול הנרטיב הנגדי. אני רק רוצה להוסיף עוד לגבי העניין של ברני סנדרס, ולגבי הצעירים, שבאמת זה מדהים. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל מה היה כאילו החלוקה הדמוגרפית הכי הכי בולטת, אז זה לא עניין מגדרי, וזה גם לא, הזכרנו, יש פה עניין מעמדי ברור, אבל אין ספק, העניין דורי בלט בצורה הכי, זה חוץ מאולי גם העניין של השחורים, גם זה מאוד בלט. בסופו של דבר, אנשים מבוגרים רצו להצפיע לביידן.
ביידן.
ואני רק אגיד כמה סיבות למה לדעתי זה קורה, חוץ מי, אתה יודעים, בגדול אנחנו יודעים שאנשים מבוגרים אולי נוטים להיות יותר שמרנים וכו', אבל צריך לזכור שני דברים מאוד חשובים. ברני רץ בסופו של דבר, הדבר המרכזי של הקמפיין של ברני זה Medicare for All. אנשים בני 65 ומעלה יש כבר Medicare, הם לא צריכים את ה-Medicare for All הזה, הם כבר קיבלו את זה, ולכן בסופו של דבר אפשר להסתכל בדיעבד על שנות ה-60 שהתקבל החלטה לתת ביטוח בריאות ממלכתי רק לאנשים מבוגרים, אולי זה לא היה מבחינה פוליטית המהלך הכי נכון, כי זה באמת יצר איזשהו סיטואציה שבה איבדת את המבוגרים שעכשיו לא יתמכו בביטוח בריאות, כי הם את שלהם כבר קיבלו.
אבל, אז לפי הרציונל הזה, היית מצפה שהצעירים ינהרו לקלפיות בסופר טיוזדי כדי להצביע לברני, גם בגלל הסיפור של ביטוח הבריאות, וגם כי, אתה יודע, צעירים, זאת אומרת, הם משקפים את ההתלהבות של המובמנט. אז מה קרה שם?
צריך להגיד שמה קרה שם, תשמע, אני קודם כל צריך לדעת שארצות הברית זה לא ישראל. יש הרבה חסמים לתהליך ההצבעה. כן. לא קל להירשם, לא קל. אני הסתפחתי פה נורא דלך בשבועות האחרונים שבאתי להצביע, לא זכרתי אם אני רשום בניו ג'רזי, אם אני רשום במסצ'וסטס, הייתי לכתוב מיילים לזה, והם לא חוזרים אליך, וזה הכל בפקסים כמו פעם, וכאילו אין ספק שארצות הברית זה מקום שהם לא אוהבים אחוזי הצבעה גבוהים.
ובירוקרטיית ההצבעה במדינות מסוימות מאוד מסורבלת, וגם יש את הטענה ש, בוא נגיד, השלטון במדינות, בעיקר בדרום, שהשלטון הרפובליקאי ייצב את החוקים ככה כדי שלשחורים יהיה מאוד קשה להצביע, בכל מיני מניפולציות.
נכון מאוד, זה נושא מאוד חשוב, שאני חושב שאנחנו צריכים להקדיש לו הרבה יותר זמן שנגיע לקראת המירוץ בנובמבר. זה משהו שבאמת אנחנו רואים כרסום בהגנות הכי בסיסיות לשחורים, במיוחד בדרום, אבל לא רק, גם בוויסקונסין אנחנו יודעים אחרי לפני 2016 היה מהלך מאוד מכוער כדי להוריד את כמות ההצבעה של השחורים. ממש סיפור חשוב שאנחנו נדבר עליו בהמשך. צריך גם להגיד שמי שהיה בכלא והיה לו פלני לא יכול להצביע, ואחוז השחורים שהם בכלא הוא הרבה יותר גבוה, זה כמה שנקרא ה-New Jim Crow. אז זה עוד נקודה חשובה בהקשר הזה. אבל רק לסיים את הנקודה הזו, עוד משהו מאוד חשוב שצריך להבין. יש שני סוגים של פריימריז, בעצם שני סוגים של פריימריז שאנחנו רואים. יש מדינות שיש מה שנקרא open primary, ואז כל בן אדם שבעצם registered voter יכול לבוא לפריימרי הזה ופשוט להיכנס ולהצביע. זה אגב, זוכר שדיברתי על הרפובליקנים האלה שהצביעו לברני?
לא, תזכיר.
דיברנו על זה שבוע שעבר, כמו הליכודניקים החדשים, רק ברפובליקנים, שהצביעו לברני, כי הם רצו שזה יהיה ברני נגד.
אוקיי.
אז יש כזה דבר שנקרא open primaries, שלפעמים כל אחד יכול ללכת.
כן.
אבל יש גם הרבה מדינות שזה closed primary, ואז זה אומר שאתה צריך קודם להתפקד, בדיוק. כמו פה.
כן.
וצעירים לא נהרו להתפקד למפלגה הדמוקרטית של ג'ו ביידן והילרי קלינטון וננסי פלוסי, כן. וצ'אק שומר וכל הסקנים הממסדיים האלה, כלומר,
כל הבומר זה אלה.
אוקיי, בומר, בדיוק. ולכן קשה מאוד להביא צעירים לעשות, צריכים גם להתפקד ואז להגיע. אגב, עוד משהו לאלו שרוצים קצת יותר שאני יחדור את הסכין עוד יותר עמוק.
תסובב, עכשיו תסובב אותה.
אני מסובב את הסכין, אם אנחנו נתפקים קדימה, האם מה שנשאר בעיקר זה open primaries או closed primaries, ואנחנו יודעים שלברני יש יתרון, אנחנו זוכרים את זה עוד מ-2016, לברני יש יתרון גדול ב-open primaries, כי הרבה independents, אנשים שלא מזדהים במפלגה הדמוקרטית כמובן, מצביעים לברני, זה הסיבה גם שאני חושב שלברני יש סיכוי מצוין לנצח את טראמפ, אבל אם נסתכל על המדינות שנותרו, רובם closed primary.
כן. מה המדינה הבאה אגב?
מישיגן אולי, וושינגטון, אני כל כך בדיכאון שאפילו לא הסתכלתי.
כן, אז תשמע, במקרה הזה ועדיין, זאת אומרת, היית מצפה שצעירים, אולי, אתה יודע, קודם כל, לעומת, ראיתי נתונים שבלא מעט מדינות, שיעור הצעירים שיצאו להצביע ב-2016, כשהיה הילרי מול ברני, היה יותר גבוה מאשר עכשיו, וכשלוקחים בחשבון את העובדה, אתה יודע, שהמובמנט של ברני צברה מומנטום, גדלה, התבססה, גם הרבה יותר צעירים שב-2016 היו, אתה יודע, בני 16, 15, והיום הם יכולים להצביע, אני הייתי מצפה לראות מספרים גם הפוכים, לא דומים, אז אתה יודע, איך אפשר להסביר את זה? מה, פשוט הפינוק של הצעירים? זאת אומרת, האם הבומרס צודקים כשהם, אתה יודע, באים ומסתכלים על הצעירים של היום בתור מפונקים, אנשים שלא מוכנים לעבוד קשה בשביל, אתה יודע, להגיע למטרות?
אני חושב שההפך הוא נכון. אני חושב שיש כל כך הרבה צעירים היום בארצות הברית שעובדים ביום הבחירות, נמצאים במשמרות, לא, הם לא כמו הפנסיונרים הבומרים האלה, עם ה, אתה יודע, שגם קיבלו כל מיני עטבות בתקופה שבו ארצות הברית לא הייתה מדינה ניאו-ליברלית, והם נהנים מזה עד היום, כמו המשכנתות המסובסדות בשנות ה-50 וה-60 וכו',
כן.
שהם, יש להם כל הזמן בעולם לקרוא בניו יורק טיימס, ולראות MSNBC, ולשמוע על כמה ברני הוא נאצי, ועוד שנייה, הוא יוכל להיות פה מהפכה סטליניסטית, להם יש את כל הזמן בעולם ללכת להצביע. לעומת זאת, בגלל שאין ימי חופש, אז הצעירים, אתה יודע, שצריכים לעבוד, יש להם בכל זאת חובות סטודנטיאליים של מאות אלפי דולרים לפעמים. שמע, אני לא אומר כמובן שזו הסיבה היחידה, ואני גם כועס את הצעירים היום, אבל אני לא חושב שהנרטיב הוא מפונקים, אני חושב שהנרטיב הוא דווקא אולי מנוכרים. אני חושב שאולי הנרטיב יותר הוא, לא משנה כמה ברני הצליח ככה לעורר תקווה, אני חושב שעדיין בארצות הברית יש המון המון צעירים שבכלל לא יכולים לדמיין שהם הופכים להיות אזרחים משפיעים. כלומר, זה נראה להם כל כך רחוק וכל כך גדול עליהם שפשוט אין תקווה ואין סיבה להצביע ושום דבר לא ישתנה וכל הפוליטיקאים אותו דבר וכולי וכולי וכולי.
לא נשמע מעודד במיוחד.
אתה רוצה לעבור עכשיו לתקווה?
אוקיי, קדימה.
קורונה, התקווה זה קורונה.
אוקיי, ולמה? כי את האפשרות שההתפשטות של הקורונה תגרום לאמריקאים להיבהל יותר מהחיידק הזה, ולהבין עד כמה ביטוח בריאות ממלכתי הוא דבר קריטי ודחוף, הבהלה הזאת תהיה יותר גדולה מהבהלה שמנסים לייצר כלפי ברני.
כן, גם שאנשים מבוגרים לא ילכו להצביע כי הם פוחדים להידבק, כי כשאנשים מבוגרים מצביעים, נדבקים, הם יכולים למות, לעומת צעירים שאין להם ממש את הפחד.
כן, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי, זה קצת מזכיר לי טענות שנשמעו בבחירות כאן, שהיו השבוע, שאיך ביבי מנסה למנף את בעלת הקורונה לטובתו. אז קודם כל, הוא הציג את עצמו ככה כהסייבייר, אני אגן עליכם מפני בעלת הקורונה, הלך לתחנה של מגן דוד אדום, שלח ציוצים משם, בכל ראיון שהוא נתן בשבוע האחרון לפני הבחירות, הוא דיבר על איך הטיפול של ישראל בקורונה הוא חדשני בעולם, אנחנו מובילים, וזה בזכותי כמובן. השאלה, באמת, איך ברני וגם ביידן, בהנחה שהקורונה, בעלת הקורונה רק הולכת וגוברת, איך הם השתמשו בזה?
ברני, זה ברור.
כן.
תשמע.
כן, ועדיין, אפשר לומר.
רגע, אני רק רוצה להגיד קצת על מה שקורה, אם כבר דיברנו על קורונה, אני רוצה לדבר קצת, כי זה באמת, תכלס, עכשיו שברני נראה לי הולך להפסיד, זה הנושא הכי מעניין בעולם כיום.
אוקיי.
כל מיני היבטים. אז רק כמה דברים על קורונה, שדבר ראשון, טראמפ קיצץ בצורה די קיצונית הרבה מאוד מהתקציבים של ה-CDC, ה-Center for Disease Control. הוא גם קיצץ לא מעט בתקציב של ה-NIH, ה-National Institute of Health. כמובן שגם אין ביטוח בריאות ציבורי בארצות הברית כמו שיש במדינות אחרות. היה אמור להיות, ברגע שהדבר הזה פרץ, היה אמור להיות 100 עמדות בארצות הברית, שבהם 100 מעבדות שיכולים לבדוק תוך שנייה אם יש לך קורונה או לא. בפועל רק 3 פעלו בגלל הקיצוצים האלו.
וואו.
ועכשיו כולם רצים, וה-CDC ביקש, אתה יודע, מהר שיזרימו לו את הכסף. כלומר, אני רק רוצה להגיד שדבר אחד שקורונה מראה, זה כמה כלכלת הצנע הניאו-ליברלית, שמאמינה בקיצוצים רוחביים, בעיקר בנושאים של בריאות וכאלה, כמה הם פוגעים, וזה לדעתי יכול גם לפגוע בטראמפ בהמשך דרכו.
אני אגיד את זה במשפט, השוק החופשי לא ידאג להגן עליך מפני הקורונה.
אמרת את זה באמת מצוין.
כן, אגב, אם כבר הפוך, הרי מה שקורה עכשיו, דיברתי על זה אתמול עם כמה חברים, זה כאילו באיזשהו מקום, הקורונה זה איזשהו מין איתות להייפר-קפיטליזם, אוקיי? תנמיך, תרגיע. אנשים טסים הרבה פחות, הם פחות יוצאים, הם פחות מוצאים כסף, הם נאלצים, בהסתכלות שלי, הם נאלצים בלא מעט מובנים להוריד את קצב החיים המטורף שלהם בחזרה למחוזות שפויים יותר.
כן, אין ספק, ההשלכות הסביבתיות של קורונה הן נהדרות. אגב, אפשר גם להגיד שאתה יודע, כדור הארץ, ידענו שאולי הוא ימצא דרך לנצח אותנו.
או פשוט לשלוח איתות, אתה יודע, זה כמו שכשאנחנו חוטפים חיידק סטנדרטי יותר שפעת וזה, הגוף בעצם נותן לנו איתות שאנחנו צריכים לנוח.
כן, כן, זה מעניין. אבל כן, זה אין ספק, אם אתם מחפשים את הסילבר ליינינג של מה שלדעתי הולך להפוך לפנדמיק, איך הוא עם פנדמיק בעברית?
איך הוא עם מה?
זו מילה שהרבה מדברים עליו באנגלית היום, פנדמיק. כמו שהיה עם האינפלואנזה, הספניש פלו, השפעת הספרדית במלחמת העולם הראשונה, זה מחלה גלובלית שצוחפת
את כל העולם.
מגיפה, אוקיי, נכון, מגיפה.
מגיפה.
אני חושב באנגלית זה פלייג, אבל אתה צודק, זה אותו מילה כנראה. עוד דבר רק לגבי העניין הזה של הקורונה, והחלק השני שנורא מעניין פה, זה, אגב, זה גם מתחבר קצת למה שרציתי להגיד גם על מבוגרים, ומצביעים מבוגרים, אנחנו רואים שהטראמפ, הבורסה קרסה, אחרי זה, סוף סוף אנשים הבינו שיש לזה כנראה השלכות כלכליות.
למעט, אגב, למעט צילום מסך שהעלית אתמול של מניות חברות ביטוחי הבריאות, מה קרה שם?
אחרי שהיה נראה שביידן מנצח והחלום של ביטוח בריאות ממלכתי של ברני סנדרס נגוז, אז משקיעים רצו להשקיע כל המניות של חברות הביטוח הפרטיות.
כן, והמניות שלהם זינקו אתמול באזור ה-12 עד 15%, וה-S&P 500, בוא נגיד, עלה ב-2-3%.
כן, לא, לא, זה לא, ברור שזה ברני אפקט, או יותר נכון, האנטי ברני אפקט, אבל רק לחזור, אבל הבורסה בכל זאת קרסה, ואנחנו מכירים כבר 30-40 שנה, שאנחנו, או יותר יודע, בוא נדייק, מאז 2008, הפתרון של הניאו-ליברליזם לבורסה שקורסת, ואני מזכיר לכולם, למי שלא יודע, ש-90% מהבורסה נמצאת בידיים של העשירון העליון, חצי מהבורסה נמצאת בידיים של המאיון העליון, הפתרון הוא מיד להוריד את הריביות, מיד לשפוך יותר ויותר כסף לבנקים, בניסיון ככה לאותת לשווקים שיאללה, החגיגה ממשיכה, אפשר עוד להלוות כסף בזיל הזול ולהכניס אותו עוד לבורסה כדי שהמחירים יעלו שוב. וקרה דבר מאוד מאוד מעניין, אז לפני יומיים, אחרי לחץ גדול של טראמפ כמובן, שהוא לחץ על הבנק המרכזי, אז הבנק המרכזי קיצץ בצורה מאוד דרמטית, 0.5%, לא 0.25%, 0.5%, את הריבית, והאמת, התוצאה שהגיעה בהמשך לא הייתה כזו חיובית, בוא נגיד, כמו שאני חושב אנשים חשבו שיקרה, ולי נראה שאנחנו מגיעים קרוב מאוד לסיטואציה מאוד מעניינת, שבה, איך שאני מסתכל על זה כרגע, אתה יודע, כל פעם שיש איזה בעיה, יש איזה כפתור אדום שהניאו-ליברליזם לוחץ עליו, שזה הכפתור של להוריד ריבית, ועכשיו הם פאניקה ולוחצים על הכפתור הזה, ולוחצים, ולא נראה שהפעם זה יציל אותם. זה מאוד מאוד מעניין, בכלל קוראים דברים מרתקים היום בקפיטליזם העולמי, זה שהאגרות חוב ל-10 שנים בארצות הברית ירדו מתחת לאחוז, מראה בעצם שההון הגלובלי אין לו שום ביטחון שבהמשך הוא יוכל ליצור רווחים בהשקעות, אתה יודע, והוא פשוט מכניס את כל הכסף שלו לאגרות חוב אמריקאיות. מאוד מעניין, מאוד מעניין מה שקורה, אגב גם מאוד פוגע בטראמפ, כלומר אם אנחנו לקראת 2020,
זהו, בדיוק אז... מה שרציתי לגעת בו, זאת אומרת, האם יכול להיות מצב שבו אתה יודע, תוך פתאום חודשיים, כן, בדיוק לקראת הישורת האחרונה והמכריעה, לקראת נובמבר, פתאום הכלכלה חוטפת מכה ויש כל מיני סימנים לקראת מיתון, כבר ראיתי תחזיות, אתה יודע, לירידה בצמיחה העולמית לראשונה מאז 2009, וטראמפ בעצם מגיע, לא חשוב כרגע נגד מי הוא מתמודד, טראמפ מגיע לנובמבר, בוא נגיד, המיינסטרים מדיה מדברת הרבה על, אוקיי, אנחנו צועדים לקראת מיתון, ואז מתחילים לדבר למה.
תקשיב, אני חושב שהסיפור הזה הרבה יותר רק מאיזה מיתון. הקורונה הזאת, אני קורא לזה הרבה בימים האחרונים, ממה שאני רואה, האנשים המאוד רציניים, החוקרים המאוד רציניים, אומרים שאין דרך לעצור את זה, רוב האנשים בעולם ידבקו מזה, 80% מהם זה לא סיפור גדול, כן. חלקם לא אפילו הרגישו את זה, אבל יש אחוז מאוד קטן שימותו מזה, בעיקר אנשים מבוגרים. כן. לדבר הזה יש השלכות מטורפות, הרבה יותר מאיזה מיתון קטן לדעתי, כן. שיקוץ בטראמפ. כן. אני גם חושב, ברגעים כאלה אנשים לא ירצו מישהו כמו דונלד טראמפ בתור הנשיא שלהם, אני חושב ש... זה בדיוק החולשה של טראמפ אולי, כלומר, שגם שאנשים מצביעים לו, הם לא בהכרח בוטחים
לא שקטים.
בו, בדיוק, בדיוק. אז אין ספק שלעתי העניין הזה עם הקורונה הולך רק להמשיך, אני רק מקווה שזה יקרה יותר מהר, כדי שזה יעזור
במובן מסוים אפשר לומר שטראמפ היה הקורונה של 2016. ההתפשטות, אתה יודע, ממשהו שכזה, אף אחד לא צפה אותו, אף אחד לא חשב בכלל, אתה יודע, התחיל בתור איזה מין כזה קוריוז, והתפשט נורא נורא מהר, באופן בלתי צפוי, ובוא נגיד, גם השתלט לגמרי על סדר היום, ובסוף בעצם כבש את אמריקה.
כן, לא, אבל פשוט, אתה יודע, אבא שלי נמצא עכשיו באמריקה, אני מנסה לשכנע אותו לחזור, היה כתבה בניו יורק טיימס שאמר, שסביר מאוד להניח שכל אמריקאי יכיר מישהו בשנה הקרובה שימות מקורונה. האלה שאומרים, רגע, עוד מעט יתחמם ויקיץ ויעלם הקורונה, אז אני מזכיר לכולם מה היה ב-1918 עם הספניש פלו, שהוא גם התחיל בחורף אביב, כן. ואז הוא נעלם, והיה נראה שהכל הולך להיות בסדר, ואז הוא חזר בסתיו והרג 100 מיליון איש.
וואו, כן. למרות שצריך גם לזכור ולומר, ששיעורי התמותה מקורונה בינתיים הם עד גיל 60-70 פחות מ-1%. ורק באמת בגילאים הממש מבוגרים זה קופץ לעכשיו 10, ואז מעל גיל 80 זה 15%, וזה כבר, אתה יודע, גם כמו שלא מעט קשישים מתים משפעת וסיבוכים שלה, אז השאלה בסוף, אם חלק מהבהלה הזאת היא מוגזמת.
אני לא חושב שהיא מוגזמת, אני חושב שראינו מחלה כזו, מגפה כזו במאה השנים האחרונות ממש. מה שאני כן אגיד זה שלדעתי מבחינה, אם חוזרים לפוליטיקה קצת, הדבר שירגישו בארצות הברית למשל לדעתי זה העובדה אם אתה בן אדם מבוגר, הרי זה מחלה בעיקר של הריאות, אתה צריך respirator, איך אומרים, מנשים, איך אומרים?
כן.
מכונת הנשמה, כך אומרים את זה? אתה צריך מכונת הנשמה, ולדעתי, מה יקרה לאנשים, אתה יודע, אני יודע שיש מדיקר, תודה לאנשים מבוגרים, אבל אני פשוט תוהה, האם זה גם הולך להפוך להיות איזשהו באמת health crisis בארצות הברית, שפשוט חושף שוב כמה שהמערכת הבריאות ארצות הברית, ואנחנו יודעים, כל המדדים, מי שלא מכיר, התוחלת החיים בארצות הברית היא יחסית נמוכה מאוד, היחס של ההוצאה המטורפת שאנשים מוצאים על בריאות, כלומר זה המערכת הבריאות ללא ספק הכי לא יעילה בעולם. האם בסופו של דבר זה יהיה כל כך בולט, כל כך צורם, כל כך כאילו מזעזע, שאתה יודע, אולי ברני יפסיד, אבל המסר שלו ינצח, וזה בהחלט משהו שראינו הרבה קוראים בעבר, שאתה יודע, התנועה נכשלת, אבל הרעיונות של התנועה הופכים לקונצנזוס.
כן, אז אם לסכם, אפשר לומר שבאופן טרגי, אחרי סופר טיוזדי, התקווה אולי היחידה מבחינתך, זה באמת הקורונה.
העולמית שמאיימת על העתיד שלנו.
כן, זאת אומרת, שפשוט תגרום להרבה מאוד אנשים, לפחות במפלגה הדמוקרטית, באמת להבין ממש על בשרם, כשהם מפחדים להיכנס לבידוד, כשהם מגלים שמישהו שהם מכירים נדבק בקורונה, כשהם מבינים עד כמה הדבר הזה מעוטט לחשיבות של ביטוח בריאות ממלכתי, פתאום, ועד כמה אולי גם התקשורת עצמה תפמפם את הסיפור הזה. השאלה, אם הדבר הזה יכול לגרום לאיזשהו סחף לכיוון ברני, או שזה פשוט, אתה יודע, זה קצת מאוחר מדי לגרום לאנשים שחשבו להצביע לביידן, פתאום לעבור לברני רק בגלל הדבר הזה.
שאלות טובות. אני רק אגיד דבר אחד לפני הסיום, מה שכן, שוב, אין לי הרבה תקווה, אבל מה שכן אנחנו נראה בימים הקרובים, שלא ממש ראינו בזמן האחרון, זה ברני נגד ביידן. סוף סוף זה ברני נגד ביידן, וברני הולך להיכנס בביידן בכל הכוח, והו-הו, איזה דברים יש להגיד על ביידן. אני אעשה את זה בקצרה עכשיו, אבל רק...
אני גם אשמח לשמוע.
אוקיי, אז ג'ו ביידן, בעצם הקפיצה הגדולה שג'ו ביידן עשה בפוליטיקה, היה שהוא תמך בסגרגציה, בעצם אפשר להגיד, של בתי ספר הציבוריים בארצות הברית, אחרי שהיה תוכנית אינטגרציה שנקרא בסינג. כלומר, היה תוכנית מאוד לא פופולרית בקרב לבנים, שבעצם הרעיון היה להסיע או לילדים לבנים לבתי ספר שחורים או ההפך. ג'ו ביידן התחיל את הקריירה הפוליטית בשנות ה-70 כאחד שנלחם נגד, כן, כן, אותו בן אדם שגורף עכשיו 60% מהקולות של השחורים, התחיל הקריירה שלו כבן אדם שמתנגד לאינטגרציה, אז אנחנו נשמע על זה. אגב, באותו זמן, מה ברני סנדרס עושה? נאבק למען זכויות האזרח של שחורים, ונעצר בכל מיני הפגנות, אתה יודע, למרטין לותר קינג.
זה בטח יהיה בסרטונים. אתה יודע, בזמן שביידן יצא נגד אינטגרציה, ברני עשה כך וכך.
הלאה, בוא נמשיך.
כן.
ג'ו ביידן הוא במובנים מסוימים הארכיטקט של The Crime Bill, חוק הפשיעה הדרקוני בשנות ה-90, שהפך את ארצות הברית למדינה עם אחוזי הכליה הגבוהים בעולם.
וואו.
זה נושא שאנחנו צריכים להקדיש לו פרק שלם, כן. מה קרה של ארצות הברית, אבל אני רק רוצה ככה להזכיר את זה. ג'ו ביידן תמך בנפטה, אז אם אתם חושבים שג'ו ביידן יכול לנצח את וויסקונסין ומישיגן וכל המדינות שטראמפ לקח בגלל שהוא התנגד לנפטה, אז לא נראה לי שביידן בהכרח יהיה מי שיעשה את זה, הוא תמך מאוד בגלובליזציה.
כן, רק תגיד על נפטה במשפט שניים.
The North American Free Trade Agreement, הסכם שהוקדם בשנות ה-90, שבעצם יצר גבול פתוח מבחינה כלכלית בין ארצות הברית למקסיקו, אפס מכסים, זה גרם לכך שהרבה יותר קל היה להעביר למשל את המפעלים של פורד למקסיקו, לא היית צריך לשלם מכס, שהכנסת את המכוניות הגמורות חזרה לארצות הברית, וזה פגע אנושות כמובן,
כן.
בכל החגורת הפלדה שהפך בזכות זה, לא רק, אבל גם בזכות זה לחגורת החלודה.
כן.
ודבר אחרון, יש עוד הרבה, הייתי יכול לעשות שעות על תמך
עוד כמובן. עוד נעשה על זה.
כן, תמך כמובן במלחמה בעיראק, אבל אולי הדבר...
אבל כל, זה, כמובן... כל מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, זה חשוב, אבל כל זה קרה בעבר. זאת אומרת, מה ברני יכול להגיד על ביידן היום?
מה זאת אומרת? אבל הדרך שבו אנשים מדברים על פוליטיקאים, זה על מה הם עשו.
לא, בסדר, אבל עדיין, אתה יודע, שנות ה-70, שנות ה-90, ביידן יגיד, אוקיי, מה אתה מדבר איתי על מה שקרה לפני 20 שנה? היום...
לא, מה זאת אומרת? אוקיי, אז החילוץ לבנקים אחרי 2008, אל תדאג. יש מספיק דברים. וביידן בשיא של הניאו-ליברליזם, וזה עוד משהו, הוא קרא יותר מכמעט כל פוליטיקאי אחר, אפילו מהימין הייתי אומר לפעמים. לקצץ מאוד בביטוח לאומי, שמי שלא יודע, ה-social security זה דבר קדוש באמריקה, כלומר אנשים, בכלל ההיסטוריה מלמדת שברגע שאנשים תואמים את הטעם הבטוק של מדיניות סוציאל דמוקרטית, הם לא מבטרים עליה, בגלל זה גם אנחנו לא רואים הפרטה של ביטוח לאומי בארצות הברית, אבל ביידן בכל זאת, למרות שזה מדיניות מאוד פופולרית, הוא דווקא כן איים לקצץ, כלומר, בסופו של דבר, כל הדברים האלה יחזרו, האם זה ישפיע? אני לא יודע, אני לא חושב שזה כנראה יהיה מספיק, כנראה שהחרדות מטראמפ והקורפורט מידיה היא מספיק בשביל לגרום לאנשים להצביע לו, אבל תיהנו לפחות לראות את הפרסומות האלה בשבועות הקרובים.
כן. טוב, אז אני יכול אולי לסכם ככה בכותרת לשבועות הקרובים לפחות, זה יהיה מה שנקרא ביידן, ברני והקורונה שביניהם.
כן, כן. יפה.
כן, אנחנו רק רוצים גם להמליץ על רשת הפודקאסטים של קרן ברל כצנלסון שאצלה אנחנו מתארחים, וספציפית על הפודקאסט של כתב העת תלם שיוצא מטעם הקרן, ובכלל על הנושאים שהם מדברים שם, על האפשרות לשיתוף פעולה יהודי ערבי במערכת הפוליטית, ועל שורה של מאמרים כלכליים, כמו איזון נכון בין החיים לבין העבודה, אז אתם מוזמנים להזין גם לפודקאסטים האחרים. זהו, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.
כן, שבוע הבא.
או יותר נכון נשתמע.
אוקיי, יאללה,
אוקיי. להתראות. ביי ביי, להתראות.